הרב גיורא שיום ששף בר שבט.
אני מדבר עם השבט. טוב, אז התוכנית היא כזאת. התוכנית היא כזאת. דבר שאני אסביר לכם רגע בכלל שמה אני עושה את הסיום הזה, אחרי זה נעשה את התוכנית, אחרי נתחיל לעשות. אוכל לא תקבלו כך מהר, זה פה שיעור תורה, זה לא הסיום של קפיצות וריקודים. טוב, אז א', השש"ס זה אומר שמונה פעמים ש"ס משניות. זאת אומרת, פעם שמינית שאני עכשיו גומר ש"ס משניות, זה אומר שכבר, בוא נגיד, פחות 4-5 פעמים היו במכינה, ולא עשיתי יותר מדי בלגן מזה. אבל אני חושב שהסיבה שביקשתי מהרב אלי לעשות את הסיום לכולם, בגלל שיש לי הרגשה שהרבה אנשים חושבים שלימוד משניות זה טוב לילדים בכיתה ב' שקבל קרמבו. זאת אומרת, מי שעומד במשנה בעל פה הוא קבל קרמבו. אבל האמת היא שלימוד משניות זה, כמו שנראה תכף, זה הבסיס להכל, גם מבחינה מעשית ללמוד גמרא וגם מבחינה רוחנית. יש איזה ערך מאוד גדול, והמטרה שלי פשוט להעלים את החבר'ה ללמוד משניות, שזה אני עושה את כל הסיום הזה. זהו. עכשיו יש לנו תוכנית בארבע שלבים. שלב ראשון, נלמד את ערך לימוד משנה מבחינה מעשית. אחרי זה, ערך לימוד משנה מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית. אחרי זה נלמד משנה אחת בפשט, זאת אומרת נלמד משנה אחת. יש קינים בפתחי נידה, הן לגופי הלכות, אז נלמד פתחי נידה, כי פעם ניסית ללמד קינים ויצא לי מזה, לא תגיד שיצא קינים בראש, אבל אני אשר אף אחד לא מבין כלום בערך. אחרי נלמד משנה אחת רוחנית, מה שנקרא, מהרמה מפנו, משנה ברוחנית, מה שנקרא. בסדר, אז זה הסדר של הסיום. אנחנו נתחיל קודם ממה שנקרא איך ללמוד משנה מבחינה מעשית. אז אנחנו נעבור קצת על המקורות, על החלק העליון של המקורות, כי המקורות האלה שהבאתי למעשה מדברים על שני החלקים, גם על החלק של הערך המעשי וגם על החלק של הערך הרוחני. אז למעשה אנחנו נקרא את החלק העליון של המקורות, ששם מדברים על הערך המעשי, ואז נסביר את העיקרון, ואחרי זה נעבור לחלק הרוחני. אז כזה נקרא, אני פשוט קורא, זה הכל כזה שכם מול העיניים, מישהו אין לו פה דפים דרך אגב, יש פה דפים, מישהו חסר לו מדפי מקורות, בבקשה, תעביר אחורה אם מישהו חסר לו דפי מקורות, בסדר? יש פה משהו. בסדר? יש פה דפי מקורות, יחי. אז קודם אני מקריא בלי להסביר יותר מדי, אחרי זה נסביר את העיקרון. טוב, בוא נתחיל מהשלב. מעניין לימוד המשנה ותלמוד, איזה מהם להיות רב יסקובו, איתה במציאה פרגל למציאות דף למד ג', תנור הבנן, עסקי במקרא מידה ואינו מידה, ומשנה מידה ונותנים לה שכר. ותלמוד עליך מידה גדולה ממנה, ולעולם הווי רץ למשנה יותר מן התלמוד. אני שואלת הגמרא, אגוף הקשיא, שמצד אחד אמרו לרוץ למשנה בסוף, ולפני זה אמרו שתלמוד אין לך מידה גדולה יותר, אז מה, איך זה יכול להיות? הרי אמרת בתלמוד אין לך מידה גדולה מזו, והדר אמרת לעולם הווי רץ למשנה יותר מן התלמוד. אמר רבי יוחנן, בני רבי נשנית משנה זו, שבקו כולי אלמא מתניתין ועזלו בתר תלמודה. אז הוא הדר דרש לה, ולעולם הווי רץ למשנה יותר מן התלמוד. אז השלה אומר שלמעשה, מה שקרה, סיום עד המילטה זה הווי רץ למשנה יותר מן התלמוד. זה הסיום של מילטה של דברי רבי. עכשיו הוא יסביר לנו שמכל מקום נעידנס זכינו לפירוש הרמב״ם והרב ברטנורה שמזרים המשנה כפי הסכנת לתלמוד. יש בעיה שיגיד אותה בהמשך, שעליה נאמר תנאים מבלי עולם, אז שואלים מה זה מבלי עולם, זה בוני עולם, אלא שמורים הלכה מתוך משנתם, שלומדים משנה בלי שום טעמים, אז לפעמים פשט המשנה הוא לא להלכה. אנשים זוכרים איזה משנה ונוהגים לפיה באופן מעשי, אז זה נקרא מבלי עולם שמחריבים את העולם, אז אומר השלה שיש לנו כבר פתרון לזה. כיוון שכבר יש לנו משנה היום עם פירושים, אז מאלה, כשאתה לומד משנה, אתה יודע את הסברות האמיתיות, הברטנורה דרך אגב נוהג לכתוב הלכה באופן קבוע. זאת אומרת, תמיד ליד המשנה שיש הלכה, הוא כותב את ההלכה בפרטות מאוד גדולה, בדיוק בגלל הנקודה הזאת. אז מאלה, כברים את המשנה כפי ההסכמה שבתלמוד, וגם כתבו פסק ההלכה, הרי מעלת המשנה רבה. כי מה שאמרו תחילה בתלמוד אין לך מידה גדולה ממנה, כי גרסת המשנה בלא תלמוד לא הגיעו תכלית המכוון ללמוד חוק ומשפט בישראל, כמו שאמרתי קודם. ועל זה אמרו מסכת סוטה, כמו שאמרתי, תנאים מבלי עולם, כל מה שאמרתי, אני מדלג על זה. עד כאן, אבל אתה בפירוש הרמב"ם והרב בתומנו מתוקן הכל, על כן רוב העסק יהיה במשניות, ללמוד, עכשיו אני קורא לאט, ללמוד ולחזור אותם בלי ערך והפסק. ויש שונה הלכה בתלמוד בכל יום, פלפי פלפול של אמת, ואשר הזוכה למשנה שיהיו שאיתה סדרי משנה שגורים לפיו בעל פה. עכשיו הוא מתחיל להסביר את הצד הרוחני שנגיע אליו בהמשך. אז א', השלה אמר שא' זה סיום הדמילטה של רבי, שזה בסוף יהיה רץ למשנה, וגם הוא בעצמו אומר שכיוון שהיום כבר יש לנו פירוש למשניות, ממילא עיקר העסק צריך להיות במשניות, תכף נראה מה זה הכוונה עיקר העסק. אני עובר למהר"ל, גם פה אני אקרא רק למעלה, אחרי זה דובר צדק למעלה, אחרי זה ראשות המהר"ל למעלה, ואז נסביר. בתחבולת תעשה לך מלחמה, רבי פנאי פתר קרא במשניות. דאמר רבי בניה, לעולם ישקיע אדם עצמו במשניות. שאם ירתק, תכף נראה מה זה ירתק, גם אני לא ידעתי מה המילה הזאת, חיפשתי מה זה. יפתחו לו, אם לגמרה לגמרה, אם להגדה להגדה. למטה בדובר צדק, הסביר לנו מה זה ירתק. ויקרא רב בפרשת אחרי, איתה, לעולם ישקיע אדם את עצמו במשניות, שאם ירתק יפתחו לו. פירוש, אם יסובך באיזה עניין ולא יוכל לצאת, הם יפתחו לו פתח שיצא לאור, כך שמעתי. אז ירתק זה כמו לרתק בצבא, שמרתקים מישהו, אתם מבינים? אז מה זה, אם הוא ירתק, זאת אומרת, משהו ירתק אותו, כלומר הוא יהיה קשור, כמו שסביר, יסתבך במשהו, אז המשניות הם אלה שיפתחו לו פתח. נראה תכף זה נכון גם באופן מעשי, וגם באופן רוחני, שהמשנה היא סוג של שחרור מריתוקים. נקרא את האחרון, אחרי זה נסביר. דשות המהר"ל, בסנהדרין דף מ"ד, תחבולות דרך המלחמה, רבי אחא בר חנינא, אמר רבי אסא, אמר רבי יוחנן, במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. קרא רבי יוסף הנפשי, רוב תבואות וכוח שור, ופירש רש"י ז"ל, מלחמתה של תורה, הוריותיה, ולעמוד על בוריה, ועל עיקרה. לא כאדם המפולפל ומחודד, בעל סברה ולא לשניות ובריתות הרבה, זאת אומרת, יש אנשים שהם מאוד פיקחים, אבל אין להם בשר, מה שנקרא, לא יודעים בסוף, כמו הפיקחות שלו, אין לו בסיס שעליו הוא יבנה את המחשבות שלו, אז מה זה עוזר לו כל הפיקחות? כי מאיכן נתגלה הסוד, אלא בעל משניות הרבה, שאם יצריך אותם בכאן, ילמדנו מתוך משנה אחרת, ואם יקשה לו דבר, יביא מתוך משניות שבידו, אמן יפלוני, הוא שמונו כמו אחר וכו', עד כאן לשון רש"י. עכשיו המהר"ל מסביר בעריכות שאנחנו לא קיים. למעשה ראינו שכולם מסבירים שהמשנה היא למעשה דבר שצריך לרוץ אחריו, והיא בסיס ללימוד גמרא. עכשיו אני אסביר את העיקרון. מה הנקודה במשנה שהיא באמת מפתח ללימוד הגמרא, ועוד פעם לא כמו שחושבים, משהו רק לילדים קטנים שלא מסוגלים להפעיל את הראש, אז עכשיו שילמדו בינתיים משניות, אבל מי שכבר הגיע ברחי שילמה בגמרא. אז שמעתי פעם, לא יודע, אני חושב ששמעתי בשם הרב זיודה, אבל אני לא בטוח, אבל זאת האמת, אז זה לא משנה, שהמשנה היא כמו מפה טופוגרפית של כל התורה שבעל פה. זאת אומרת, מה היתרון במפה לעומת השטח? השטח הוא האמת, הוא הרבה יותר ברור, אבל מצד שני הוא מאוד מאוד מצומצם. המשנה, מי שעבר על המשנה, אז דבר ראשון, הוא בראש עכשיו את כל השטח. זאת אומרת, הוא יודע עכשיו איך התורה שבעל פה נראית באופן כללי. עכשיו שהוא יורד למציאות, נכון שהוא עכשיו מתחיל לרדת לפרטים, אבל עדיין כל תבנית השטח נמצאת אצלו בראש. אני אומר שהולכים בניווטים, בטח אמרו לכם את זה. לא אומר רק את הציר הצר שלך, אתה אמור ללמוד חוץ מהציר גם את הסביבה הכללית. למעשה למה? אתה לא אמור עכשיו להגיע לכפר הערבי שנמצא צפון על הציר. מה שאתה מכיר את השטח באופן כללי, א', כמו שהוא אומר, אם תסתבך אז תוכל לחזור לנקודה, וב', אתה, יש לך תפיסה יותר כללית בכל התא שטח. אז המשנה היא, דבר ראשון, זה עוזר בלימוד גמרא, כי יש לך תפיסה כללית בכל התורה שבעל פה. באופן מעשי גמור בלימוד הגמרא, הרבה פעמים הבעיה בגמרא זה שכמו אתם יודעים, הגמרא מביאה כל מיני משניות, ברייתות, מכל מיני מקורות אחרים בש"ס. רבים אנשים, למשל בנושא טהרות, רוב האנשים לא מבינים בכלל שראשון עושה שני, עושה שלישי, עושה רביעי, פוסל בקודש, פוסל בתרומה, אנשים לא מבינים איך זה הולך. עכשיו שמגיע סוגיה כזאת, אז הרבה אנשים קשה להם מאוד להבין מה קורה, כי אין להם את הבסיס לפשט, אני לא מבין את הפשט, כל מיני נושא של טהרות, הרבה פעמים נושא של קורבנות, קודשים, גם כן, אנשים לא קחקים בקודשים בדרך כלל. מגיע איזה, יכול להפיע, סתם בגמרא אחרת, פתאום איזה מקור ממקום אחר בשעס, ואנשים לא מבינים מנגד מי. אתן לכם דוגמה שהייתה לי לפני הרבה שנים, לפני הרבה שנים נסעתי עם איזה תלמיד חכם באוטו. אז הוא אמר לי, יש לי שאלה גדולה, שאלתי הרבה רבנים ואף אחד לא ידע לענות לי. והשאלה שלו הייתה, באמת תלמיד חכם, מישהו שאפילו מלמד פה. הוא אמר, השאלה שלו הייתה כזאת, הרי נעליים עושים מאור, ואור זה נבלה של בהמה. אז למה הקונים לא נטמעים כשהם נועלים נעליים? הוא אומר, שאלתי את רבנים גדולים, כך הוא אמר, אני לא מצטט. הוא אמר, אמרו לי, בטח זה נפסל מחילת כלב, תראו גם אני תירוצים, בסדר? מה התשובה?
אור
פשוט לא מטמא, זה הכל, זה יש משנה מפורשת, האור והרוטב, ככה מתחילה. שהבשר מטמא, האור מטמא רק בתור שומר לבשר, זאת אומרת שהוא צמוד לבשר, הוא טמא, האור פשוט לא טמא, זאת התשובה, לא צריך למצוא פה איזה פלפול, פשוט האור לא טמא. אז מה הדוגמה אומרת? הדוגמה אומרת, מי שיודע משניות, אין לו יותר קושיות, לא בכלל, אבל אין לו קושיות ברמה שפשוט פשט הגמרא, אלא פשוט אתה יודע את הדברים וזהו. אז זה היתרון הראשון באמת בידע במשנה, שהגמרא יושבת יותר פרוסה. עכשיו אני אסביר שזה קצת יותר מזה. כי אני מדבר שרק על התועלת המעשית, תועלת הרוח נתראה, יש לנו גם כן הרבה. מה הבעיה למעשה בלמוד גמרא? הבעיה בלמוד גמרא זה מה שקרה להחזיק ראש. למה כולם לא לומדים גמרא בעיון עד אחרוני האחרונים ויודעים לעשות את כל הפלפולים עם כל הקושיות? למה למעשה לא כולם ככה? זה קשה, למה זה קשה? מה הבעיה בגמרא? הבעיה בגמרא בדרך כלל זה להחזיק ראש, מה זאת אומרת? תכף דוגמה, נגיד יש שכבות, נקרא לזה, שהולכות ומתפרטות. יש את השכבה הראשונה, שזה העובדות, למשל, נתתי דוגמה פה, בית שמאי אומרים, מחבלים את הבית, אחר כך נוטלים לידיים, ובית הלל אומרים, נוטלים לידיים ואחר כך מחבלים את הבית. כן? אז זה העובדה, העובדה שאלה אומרים שההלכה שקודם נוטלים לידיים, קודם מחבלים את הבית. עכשיו, זה לא כתוב לכם, זה אני אומר לכם, זה לא כתוב לכם. קורות אחרי זה נראה. אחרי שכתוב בקורות, אני אומר לכם. זה רק דוגמה. עכשיו, מה השכבה השנייה? מה מקור המחלוקת? שבית הלל אומרים שאסור להשתמש בשמש הארץ, ובית שמאי אומרים שמותר להשתמש בשמש הארץ. אז זה שכבה שנייה, זאת אומרת, זאת העובדות. שכבה שנייה זה, אפשר להגיד, הסברות. אחרי זה ממשיכים הלאה, יבוא עכשיו המורה ויגיד, יתחיל להתפלפל עכשיו בשיטת בית שמאי, נכון? אחרי זה המורה אחר יתחיל גם כן להגיד ספרה אחרת. אחרי זה יבוא הראשונים, ועכשיו כל אחד יש לו איזושהי סברה אחרת, ואז אתה צריך להבין למעשה מה אומרים התוספות בשיטת רבא בשיטת בית שמאי, נכון? לעומת מה שאומר רש"י בשיטת רבא בשיטת בית שמאי, והוא בכלל חושב כמו אביי, נכון? אחרי זה באים בהלכה, הולכים להקשות מהרמב"ם, אחרי זה מביאים אחרונים, זאת אומרת לאט לאט זה הולך ומתנפח, אפשר להגיד מה שיקרה בקצב של חזקה, זאת אומרת יש בהתחלה עובדה אחת, עליה יש שתי דעות, אחרי זה 4, 8, 16, 32, נכון? 64, שאתה מגיע לשכבת למטה, יש לה כבר איזה 8,000 דעות, אתה צריך להחזיק בראש, נכון? זאת הבעיה למעשה, כי למה כולם לומדים גמרא כל היום? מה הבעיה ללמוד גמרא ביום? זה בדיוק הבעיה, שאתה צריך להחזיק בראש את כל השיטות, אחרי השוות ביניהם, נכון? יופי. עכשיו בוא נחזור למשנה, אז מה הרווחנו במשנה? שיש מה שקרה שכבות טבעיות ולא טבעיות. תכף דוגמה. קח מישהו שלא יודע עברית, תלמד אותו גמרא. מה הבעיה? הוא לבקש שמצליח בגמרא טוב ויגיע לרש"י, נכון? למה? כי הוא עדיין נמצא בשכבה של המילים, הוא לא מבין את המילים. או מי שלא יודע טוב ארמית, מי שלא יודע ארמית, ואדם לא יודע מילה בארמית, תתחיל ללמוד גמרא. למה הוא לא מסוגל עכשיו? מה הבעיה שלו עכשיו תעשה לו איזה קושייה של האחרונים? כי הוא עכשיו 80% מהתפוקה של המוח שלו עובדת להבין בכלל מה כתוב, נכון? עכשיו, 20% שנשאר, הוא משתמש בהם בשביל עכשיו לנסות להבין את רש"י. אבל מי שיודע עברית או יודע ארמית, אז הוא לא מנצל שום אנרגיה כדי להבין את השכבה הראשונה, נכון? הוא עובר ישר לשכבה השנייה והשלישית, נכון? יופי. אז עכשיו מי שיודע משנה, יש לו לפחות שתי שכבות כבר בנויות, טבעיות אצלו, מבינים? אז יש לו עכשיו פי ארבע יכולת להגיע למטה. אם נגיד, זה, עוד פעם, כל אחד לפי כוחותיו השכלים, יש אחד שאין לו הרבה שכל, מסכים. אז הוא מסוגל לעשות שלוש שכבות. אם למד משנה, שלוש שכבות שלו זה כבר שכבה חמש, נכון? מי שעוד יותר חכם יכול שמונה שכבות. אז הוא כבר נמצא עוד שתי שכבות למטה, זה כבר כפול ארבע, אתם מבינים? נגיד אם הוא יכול להחזיק בראש 100 ראשונים, למד משנה יכול להחזיק בראש 100 כפול 2 כפול 2, זה 200, 400 ראשונים, אתם מבינים? אחרונים. בקיצור, הרעיון, אני אומר, זה לא סתם שאתה יודע את המשנה, זה נותן לך יכולת ללמוד גמרא יותר טוב במובן הפשוט שאמרתי קודם, שאתה מכיר את הסוגיות ואז אתה לא צריך להתפלסף עכשיו על איזה בעיה בתארות שאתה לא מבין. אלא הנקודה היא שאם הבעיה בתארות, אם הקודשים או התארות יושבים לך בראש טוב, אתה לא צריך לחשוב על זה בכלל, זה טבעי לך, אתה ישר עובר לשלב הבא. למעשה, זה נחשב הרווח המעשי בלימוד משנה, אני חושב שזה מה שמתכוונים פה יותר, ונראה שזה מה שהמהר"ל אומר, שצריך הכנה שקובל את השכל, וזה הכוונה. אני אישית, מה שאני עושה, עוד פעם, אני מדבר על עצמי, כי זה סיום שלי, אז אין מה לעשות. אני אישית, כל השמונה פעמים שעה שאני לומד, זה סך כל פרק ביום שאני לומד בדרך כלל. ועוד חוץ לזה, אני עושה גיל, שכחתי להביא, יש לי את המשניות הסדורות הקטנות האלה. אני לומד פרק אחד בעיון, כן, עיון של גמרא, זה לוקח 10 דקות, רבע שעה, תלוי איזה פרק, יש פרקים מסכת שבת של שתי משניות, יש פרקים מסכת קינים, צריך לבזבז את זה בערך 3-4 ימים. אבל בממוצע הפרק לוקח רבע שעה, 20 דקות, משהו כזה, לא יותר, ללמוד עם ברטנורה או עם... למדתי פעמיים ראשונות עם קיאטי, אחרי זה למדתי ברטנורה, אחרי זה למדתי עם הרמב״ם. מה זה לומד עם ברטנורה? עכשיו אני מדבר בעוונותיי רבים שעשיתי ללמוד את התוספות יום טוב. אבל נשברתי, כי זה לימוד, זאת אומרת, זה לא, אי אפשר לעשות את זה ב-20 דקות ביום, זה משהו שצריך להשקיע בזה הרבה זמן. אז אני מסתכל מדי פעם, אבל לא בצורה שיטתית. וחוץ מזה אני גם גורס משניות, מה זאת אומרת? כמו שאני רואה בהמשך, כי אני משניות סדורות, עכשיו אני לא גורס סתם כמו טמבל כמה שאני יכול. אז תן לי להחזיק בראש את מה שאמרו, אבל לא להשתגע מזה יותר מדי. זאת אומרת, אם אני עכשיו, נגיד, מעביר בראש, גם כן נתתי דוגמה, נתתי לעצמי דוגמה שנצל... כרם רווי, בית שמאי אומרים אין לו חומש ואין לו ביאור, ובית הלל אומרים שיש לו. אז שוב יש מחלוקת, זה שאלה שחושבים שזה ממון גבוה, אנחנו חושבים שזה ממון בעלים, אתם מבינים? אז זה דבר שתוך כדי גרסה אתה יכול להחזיק בראש. דברים יותר מסובכים אי אפשר, זאת אומרת להתחיל כל מיני דברים שהם קשים, אבל להחזיק בערך מה קורה במשנה תוך כדי גרסה זה לא קשה, ואז אם עושים את זה בצורה נכונה, אז חוץ מזה שכל שנה, שנה וחצי עוברים על כל המשניות, זה שנתיים, אז חוץ מזה אפשר כל חודש, חודשיים. להעביר את כל המשנה בראש, ואני חושב, באמת, אני אגיד לכם את זה שנגיע לצד רוחני, אני חושב שכל מה שאני יודע בחיים, רק בזכות לימוד משניות. ועד כאן החלק המעשי. עכשיו נעבור לחלק הרוחני, נדבר מהר מדי, תגידו לי, וגם נשתה מים. לא בירחתי קודם. בירחתי בחוץ. טוב, עכשיו בואו נעבור לחלק הרוחני. החלק הרוחני, בואו נעשוך את הדפים שלכם. דף 2. קודם אני מקריא לכם כמה מקורות שהבאתי, או מספר מגיד מישרים, או מ... שלב מסכת שבוע. שלב מסכת שבוע הזה, בדרך כלל הרב אלי מחלק את זה לפני שבוע. תמיד אני רואה את המקורות האלה פה. עכשיו, ספר מגיד מישרים זה ספר שכתב הבית יוסף. מגיד שהיה מגיע אליו מדי פעם ללמד אותו תורה. הוא עובר רק על רפרוף, כי זה הכל אותו עיקרון. אז הוא אומר, הלא לך למינדה דאנה המשנה ומינית בפומח. אני הלא לך לדעת שאני המשנה המדברת בפיך, וכמעט, בזמן שתדע את כל ששת סדרי המשנה כמו שצריך, אז תעלה במדרגות הזאת ויתפתחו לך צינורות החוכמה, חוכמת האמת, שאני המשנה ואני החוכמת האמת, שאני האם שעלה יתמה הראשי סרטו עמו, זה פסוק במשלי. תזדהר מן יום והלאה, תזדהר מהיום ואל תפסיד מהספתך מירורה דמתניתה, כמו שעבדת עד כה. בקיצור, תלמד כל זמן משניות. בוא נלך למטה. השם איתך וכל אשר אתה עושה, השם מצליח, אתה תדבק בתורתי ובשניותי ותפריד לחשבותיך אפילו רגע אחד, ובכן נזכה לעוד כמה מלאות. בוא נעבור הלאה. גם אני שמעתי וכולי. בתוך זה נפלה לה את הרדמה, זה אומר הבית יוסף, ושאלתי יותר משעה, ובתר נתוררתי, והייתי פוסע הבית וקורא משניות עד שעיר היום כחצי שעה. ואז שבתי על ארגז אחד ועודני גורס משניות. והנה כל דודי דופק בפי וכנור מנגן מעליו ואומר, יום רביעי אני גורס משניות. אז תגידו, להבית יוסף, אין לו מה לעשות בחיים. אפשר לתת לצינות. למה צריך ללמוד משניות? כל הזמן הוא גורס משניות, בואו יושב על ארגז. אתה רואים פה מישהו שמכירים, וכל אתם יודעים לכם יושב על ארגז וגורס משניות? אלוואי, אני לא יודע, אני... לא ראי דבר כזה. למה בית יוסף אין לו מה לעשות בחיים? חוץ לכתוב את הבית יוסף וזה שולחן ערוך, יש לו מה לעשות, רק יושב לגרוס משניות כל היום? לא יודעים כל היום, יושב לגרוס משניות. נו, מה אתם חושבים? בצלות אני שואל. כנראה שזה שווה משהו, נכון? כנראה שזה ערך לנקודה הזאת. בואו נלך הלאה, שלם מסכת שבועות. ולהראות מעלת זאת הלילה, איך שחווים בני הקדוש ברוך הוא, זה ליל שבועות, הוא מספר, הוא מביא סיפור שמהרב שלמה הלוי אלקבץ והבית יוסף וכולי ישבו שם בערב שבועות ומה הם עשו. אז אני לא קורא את זה בעריכות, אני קורא, וזהו הסדר שתיקנתי וסידרתי בלילה, הוא ראשונה תורה, קרינה, פרשת בדית, אבי חול ונימה וקול גדול, אחר גם חודש שלי אסוף סדרה, ופרשת משפטים ואל משה, אחרי זה הם עברו, אני מדלג קצת, מזמור השמיים סופרים, ואחר כך אלפה בטא, בטח הכוונה בתהילים למזמור קופיוטט, בלא השירות, אחר כך כל מגילת שיש שירים, וכל מגילת רות, פסקי רכרונים, כל זה בימה, ואחרי זה למדנו דרך האמת, הכוונה למדו קבלה. ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שם מסכתות, זיכנו בראינו לשמע כל המדבר בפי החסיד, שזה הבית יוסף, כל גדול בחיתוך אותיות, כל השכנים ושומעים ולבינים וכל חזק וכו'. שימו ידידי מהדרי ונהדרי, ידידי אוביי, שלום לכם, אשריכם ואשריכם 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 בעולם הזה. אני קופץ טיפה קדימה. איפה זה? אני המשנה, אתם רואים בסוף, אני המשנה, האמא, המייסרת אדם, באתי לדבר אליכם. בקיצור, למה רק שהתחלנו ללמוד משנה, אז בא המגיד. שמתם לב, למדו קודם קבלה, למדו חומש, אמרו תהילים, למדו המון דברים, נכון? אמרו שתי מסכתות במשנה, פתאום בא המגיד. שמתם לב, יופי. עכשיו, אחרי שראינו שא', גם גדולי עולם יש להם זמן לגרוס משניות, וגם כנראה שיש איזו מעלה מיוחדת בלימוד משניות, שבזכותו באמת אנחנו רואים שהם משיגים מעלות יותר גדולות, לא רק בעולם המעשי, אלא גם בעולם הרוחני כאשר לומדים משנה. אז עכשיו ננסה לראות פה מהמקורות שלנו מה הנקודה הרוחנית בלימוד משנה, שהיא מעבר לנקודה המעשית שאמרנו קודם, שכמובן שתי אמינית. עכשיו בואו נעבור על המקורות שלנו מחדש מהחלק האמצעי ומטה. למעשה אפשר להגיד שיש פה שתי סיבות שהן ארבע, כן? או ארבע שהן שתיים. איפה זה כתוב?
ומפחת רובין שבת.
יפה, מאוד מקום. גם שבועות שתיים שהן ארבע, נכון? יפה מאוד, אתה רואה? יפה. אז דבר שבוא נראה במערל ונבין את העיקרון, אחרי זה בשלב, בוא נראה כולי קודם בשלב, אחרי זה במערל, ואחרי זה נבין מה כל אחד מהם אומר, ונראה מה הנקודה באמת לימוד משנה באופן רוחני. בוא נתחיל קודם בשלב, לפי הסדר. אז קודם גמרנו במילים שהיה כתוב ללמוד, לחזור וללמוד אותם בלא ערך והפסק, ויש עיני התלמוד בכל יום, ואז עושה סולם לנשמה ושם עצרנו. עכשיו בוא נמשיך מאז ואז עושה סולם לנשמה. ואז עושה סולם לנשמה שתעלה למעלה למעלה, למדרגה כמה, מדרגה ראשונה, וסימנך משנה אותיות נשמה. ומצאתי כתוב, המשנה היא כתר תורה שבעל פה, תכף אני אסביר את הכל. ועל ידה נמצא תיקון גדול לארבע דברים נעלמים מעין כל חי. שכל הגאולות לישראל מתעוררים למעלה להעיר ולהוריד כוחם למטה. עכשיו אסביר לך, ארבע אותיות של המשנה, זה למעשה מפתח הגאולה. ראשון, המם של המשנה, מתקנת ומתקת המם של למרבה המשרה. בנבואות הגאולה כתוב שם על המשיח, למרבה המשרה היא מם סגורה. באמצע המילה, המם היא מם סופית מרובעת, כן? לא מם רגילה. אז למה יש מם סגורה באמצע האות? אומרים כי כמו שהגאולה היא סתומה, אז ככה גם המם הזאת היא סתומה. זה בא להגיד לך שהגאולה היא נסתרת, היא סתומה, אנחנו לא יודעים מתי היא תגיע. אז המשנה היא הופכת את המם הזאת, כך אומר השלה, הסגורה, הסתומה, למם פתוחה, הכוונה שהיא יכולה להמשיך לזרום קדימה. הלאה. ונפתח את זה לימוד משנה. והשין של המשנה מתקנת וממתקת את הצדק של ישחק, שהוא דין קשה להיות בשין, ישחק. גם המילה יצחק מופיעה במילה עם שין, לפעמים. ישחק. אומר לי פעם אחת, לא זוכר אם פעם או פעמיים, אני לא זוכר פשוט. כל מקרה פעם אחת בטח, היא מופיעה עם שין, ישחק. לא יצחק, אלא ישחק. השאלה למה קוראים לו ישחק? כי השין של השחוק, זה הופך את השחוק ליותר שמחה, כן? יש שחוק ויש שחוק. אני לא יודע, כנראה החילוק הוא שצחוק זה משהו יותר, נקרא לזה רגיל, משהו יותר שגרתי, ושחוק זה, אז מלא שחוק פינו, לא צחוק פינו, אלא אז מלא שחוק פינו. שחוק זה שמחה עליונה, כן? אז זה נאמר שאדם לא יכול למלא פיו שחוק בעולם הזה, רק אז מלא שחוק פינו. אז השין של המשנה הופכת את היצחק לישחק. הלאה. יתגיד לססון, וזה, כן. והנון מקרבת הגאולה ממתקת שער החירות שהוא שער החמישים שהוא שער הגאולה. אתם זוכרים, למדנו פעם אני חושב ברדות הבא בברכן, מי שזכה ללמוד את זה, זה אלה שהצדיקים ששרים ביום חמישי. אז היה שם, אמרו שיציאת מצרים היא בעולם החירות, זוכרים, זה עולם הבינה, עולם החירות. יש אגדת הבא בברכן שהרב מפרש של מתי מידה שופרים פרקדן. מי שזוכר זוכר, מי שלא כנראה לא היה. כל מקרה, הנון זה שער החמישים של הבינה, שהוא אמור להיות החירות הגמורה מכל היצר הרב, מכל הצרות בעולם. והאם רגע זה שכינה שהיא בגלות, כן? כמו שהמהר"ל אומר, יש גלה, כן? זה ההי שהיא שכינה בגלות. בסדר? טוב. עוד לא למדנו את הרוחנית, רק למדנו את העיקרון. עכשיו בוא נלמד בספר דובר צדק, ואז נראה את החלק הראשון של הסיבה הרוחנית, אחרי זה את החלק השני. עכשיו אני אמשיך בדובר צדק באמצע. ורצה לומר כידוע, רואים, שהפתח והשער להשם צדיקים עבור בו, היא זו המידה הראשונה מצמצמת אורו יתברך כפי השגת עברים, כמו שהתבהר לאל קצת מזה. וכן המשניות מצמצמים הנהגת האדם ומגדירים מעשיו. תכף הכל נסביר. ואית השמות בעיקר רבה עמוד ברזל משנה, צריך לומר כמו עמוד ברזל שמשנה חלטת ובא ליפול, כן אור המשנה שהוא גם אור שכינתו יתברך השוכן איתם בתוך תומותם, המאור מחזיר למוטב. והמאור מחזיר למוטב כמו שבו בריש ראיך הרבתי, לבא ליפול באחד מן הפחתים. אז למעשה, השלב וה... דובר צדק זה רב צדוק הכהן, כן? הם אומרים אותו דבר. מה הוא אומר? למעשה, מה הנקודה במשנה לעומת הגמרא? נראה את זה גם עכשיו, נראה את זה גם בדברי המהר"ל. המשנה זה המקור של התורה שבעל פה. זה המקור, פעם ראשונה שהיכולת האלוהית האינסופית, זאת אומרת, מה שהשם היה יכול לברוא את העולם באלף מיליון אפשרויות, באינסוף אפשרויות, הלך והצטמצם לתורה שהיא מסודרת ויורדת לעולם הזה כבר באופן מוגדר, נכון? אז זה מה שקורה, שהמשניות הן מצמצמות את כל התורה האינסופית, הן מגדירות אותן עכשיו בצורה שהיא בסוף כבר הצורה האמיתית שבה צריך לפעול, נכון? זה מה שקורה לו השלה, כתר תורה שבעל פה. כתר ברוחנית זה רצון תמיד, כן? יש, הרצון האלוהי הוא שורש הופעת המשנה, היא למעשה שורש הופעת התורה, וזה מתחיל במשנה. לכן המשנה היא הכתר של התורה שבעל פה, הכוונה היא הרצון של הקדוש ברוך הוא שתופיע תורה בצורה כזאת ולא אחרת. ולכן זה מה שמסביר שזה הנקודה הראשונה שאור השם מופיע בעולם, זה הנקודה שנקרא לזה האמת האינסופית הולכת ומצטמצמת בצורה שהיא עכשיו מופיעה גם בעולם שלנו והיא נוגעת אלינו, אז זה נקודת המגע בינינו לבין הקדוש ברוך הוא באמת. הגמרא היא כבר פירוט של זה, וכבר אנחנו לוקחים עכשיו את מה שהשם הוריד לנו לעולם, ועכשיו את זה אנחנו הולכים ופותחים עם זה, עושים עם זה דברים, נכון? אבל הנקודה בעצמה שאנחנו נוגעים בקדוש ברוך הוא, שהיא נקראת הרצון, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, הנקודה הזאת היא המשנה. אז למעשה השלה והדובר צדק אמרו את אותה סברה בדיוק. כי למה המשנה היא הכתר, היא כתר תורה שבעל פה? כי היא הרצון האלוהי שממנו נובעת כל התורה. למה? זה מה שהוא מסביר, שזו הנקודה שבה הצטמצמה כל התורה והופיע עכשיו בצורה של הלכות ברורות. אז זו הסיבה הראשונה למה המשנה היא מקור החוכמה. הבנתם את הסיבה הזאת? בסדר, ברור. אתה רוצה כבר את האוכל? מה קורה? לא אכפת להם, רק להעביר את הזמן, להביא את האוכל. אין בעיה, בסדר. יש לכם עוד הרבה עבודה פה. שיחשבו שבאים לאכול. טוב, עכשיו בוא נקרא במערל ונראה את הסיבה השנייה, בסדר? את העיקרון השני. בוא נקרא את המערל למה התדרו של התורה. הוא אומר, אבל אנחנו באלי עיוורון השכל. אתם רואים? למטה? בחמש שורות מלמעלה, בפסקה התחתונה. אבל אנחנו באלי עיוורון השכל רוצים לקנות התורה ועוזבים המשנה. מפני שטבע אדם, חפץ בתלמוד יותר שהוא חידוד ופלפול, ופרט בנערותו לאחר שירות הלב. לכך עוזבים המשנה ורצים אחר התלמוד. ולכך ביארו חכמים עונשם בסנהדרין, כי דבר השם בזה. מה זה דבר השם בזה? רבי נתן אומר, כל מי שאינו משגיח על המשנה, זה נקרא דבר השם בזה. מי שלא לומד משנה, הוא לומד רק גמרא, זה נקרא דבר השם בזה. למה? ואינן, עכשיו הוא תכף נסביר, ואינן מעשה הדור הזה, שאין אחד משגיח על המשנה בחושבו, כי לא יקרא חכם רק ידי התלמוד שהוא מסע פלפול ומסע מתן, ולב האדם נמשך אחרי זה, אל זה הוא מניח עם המשנה. ובוודאי על זה נאמר כי דבר השם בזה. למה זה דבר השם בזה? כי דבר השם הוא הנאמר על גוף המצווה והוא נשנה במשנה. וזה כי אין לימודו אלא בשביל החוכמה. שכל אדם מבקש להתחכם בטבע ואינו מבקש לדעת המצוות בעצמם. עכשיו הוא מצחיל לרדת, הכל שלא עושים את זה, אני הולך לסוף. והתחלתי להדריך בני אדם שיתנו לבניהם, ללמד בניהם משנה תחילה ליסוד גמור ואחר כך בסדר לימוד, ולא עמדה לי, באשר מתמצאים, הכוונה נכנסים באמצע, אנשים חוטאים ומחטאים, שכל כוון רם בתורה אחרי שהם יוערה. הוא מונע מזה בעברם טוב שימוד בנך פלפול הגמורה, כבוא יעלה מעלה מעלה והוא יתיעל תפרת. אז א', המערל, מה שנקרא, מבכה את גורלו, שאף אחד לא מקשיב לזה שהוא אומר ללמוד משנה, וכולם עומדים ישר גמרה. אבל מה העיקרון שהוא אמר? מה הנקודה? בוא נסביר אותה. הנקודה היא, זה מה שהוא גם אמר למעלה שלא קראנו, וזה ש... בוא נראה את המערל, רק קראת המשפט הזה. הוא אמר שאדם הוא גשמי וצריך לקבל הכנה שכלית כדי להבין את התורה, וממילא הוא צריך ללמוד משנה. בוא נסביר את העיקרון. העיקרון הוא, מה אומר המהר"ל? המהר"ל אומר, דבר השם זאת חוכמה. המשנה היא דבר השם, כמו שדברתי קודם, נכון? הגמרא זה כבר החוכמה של דבר השם, נכון? יופי. עכשיו, שאנשים לא רוצים ללמוד משנה, למה זה למעשה? כי זה נקרא דבר השם בזה. לא מעניין אותו התורה של הקדוש, הוא מעניין אותו להיות חכם. כי מה החילוק בין גמרא למשנה, כמו שהוא מסביר בו? הגמרא זה החוכמה, זה הפלפול, זה כל ההבנה היותר עמוקה, נכון? אומר לב האדם נמשך לחוכמה. למה? כי לא מעניין אותו התורה של הקדוש ברוך הוא באמת. מעניין אותו עכשיו להתחכם, להבין, להתפלפל, להתפלסף, בסדר? עכשיו, לכן זה נקרא דבר השם בזה. כי מי שלומד משנה בזה הוא מגלה שהוא רוצה לשמוע את דבר השם. אפשר להגיד שאיך שהמהר"ל מסביר את זה עכשיו, הכוונה היא שלוקחים פה את הגמרא בתור תחליף למשנה. למה? כי באמת דבר השם לא מעניין אף אחד, אני מגזים קצת. לא מעניין אותו מה השם אומר, מעניין אותו עכשיו להיות יותר בחוקם. תגיד, מה אסור ללמוד גמרא? אז וחלילה, עכשיו גם אני אישית לומד הרבה יותר גמרא ממשנה, הסברתי כל, לומד 20 דקות ביום משנה, לא יותר, 25 דקות, ואם יש זמן, לומד, יכול ללמוד, לא יודע, כמה זמן שאני יכול ללמד משנה, לפחות דף גמרא אם אני יכול. ברור שעיקר העבודה היא בגמרא, אז איפה הכסף, מה שנקרא, תשובה? מי שלומד משנה, אפשר להגיד שהלימוד משנה הוא מטהר את לימוד הגמרא, למה? כי אדם, דבר ראשון, הוא דבק בדבר השם. זאת אומרת, הוא רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר, שניים אוחזים בטלית. אז אני אומר, שניים אוחזים בטלית. אחרי כיוון שאמרתי זה, אני רוצה להבין את זה, זה בסדר. אומרת, נכון שתגיד בכל גמרא בהתחלה יש משנה, אבל אני אסביר. קודם אדם צריך להיות דבק במשנה מצד זה שדבר השם. ללמוד משנה. אחרי שהוא דבק במשנה מתוך שהיא דבר השם. אז עכשיו, בתוך זה, ודאי עכשיו, צריך להתחיל ללמוד גמרא בהמשך. לכן, זה מה שאומר המהר"ל. אם מישהו לומד משנה, ועיקר עבודתו במשנה, ועכשיו הוא ממשיך ללמוד גמרא, זה הסדר הטבעי, ככה זה צריך להיות. אבל אם מישהו מדלג מעל המשנה ועובר ישר לגמרא, אז ממילא בזה הוא מראה שבסך הכל גם הלימוד גמרא שלו זה לא מתוך מה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא מתוך זה שעכשיו בסדר, אז לא יודעים מה מכינה משנה, שהוא רוצה להיות חכם או שהוא רוצה להצליח בבגרות וכו'. הבנת את העיקרון? בסדר, שאלות? עושים את האוכל? הכל ברור? גם לך? כולם מלומדים פה. מה? שאלה, מה? ברייתא זה באמצע, יש הרבה דברים שהם באמצע, ברייתא זה יותר שייך לגמרא, זה לא שייך למשנה. טוב, הלאה, עכשיו אחרי שהבנו את שני החלקים הראשונים של הסיום, שזה אחד, למה ללמוד גמרא משנה באופן מעשי, שתיים, למה ללמוד גמרא באופן רוחני. למה בית יוסף זכה למגיד שהוא התחיל לגרוס משניות, הבנתם עכשיו? כי הבית יוסף יש לו זמן בחיים לשבת ולגרוס משניות, כמו ילד בכיתה בית. למה יש לו זמן? כי הוא מבין שזה המפתח שלו לכתוב את הבית יוסף, אתם מבין? אם הוא לא היה כותב, לא גורש משנת, הוא לא היה כותב את השולחן ערוך, פשוט לא היה כותב את השולחן ערוך. בזכות זה הוא כותב את השולחן ערוך, כי יש לו זמן ללמוד משנה. ואנחנו, אין לנו זמן ללמוד משנה. יש עכשיו שיעור עיון, אז מה, אני ללמד משנה עכשיו? אני טמבל בכיתה ב', אתם מבינים? אז מתוך זה אתה תלמד אחרי גמרא, גם באופן מעשי יותר טוב, וגם באופן רוחני, קל וחומר תלמד יותר טוב. בסדר? עד כאן. החלק הראשון. מה מצבכם בכוח? נראה לי אתם במצב נועה שפיר. טוב, יש לנו עכשיו שני חלקים. יאללה. הרב אלי, מה מצבך? אתה שורד? נראה לי שאתה כבר קשה לך. אתה שנשחרר אותך? כתוב, יש סיפור על גמרא, על זה שהיה תופס, זה היה שהיה תופס...
כתוב בגרן. שסיום זה כל האותיות שבהם הניגלה והניסטר שווה סמך זה סין זה 60 וגם ממחף זה 60 יוד ובאב
ומד
מי שעושה את הסיום בניגלה ומי שבניסטר רק שמח איתו אז יש לו את הזכות
אני הזכרתי באיזה גמרא שאומרת
אני כבר רוצה להידבק לך שמונה פעמים שעס משנה
טוב, זה לא אגיד את הגמרא. מה שאומרת, שלא זוכר מי עשו אותו תופס גנבים. אז שאלו אותו איך אתה תופס גנבים, הוא אומר, אני רואה מישהו מתנמנם בבוקר. אם הוא תלמיד חכם, אז הוא בטח למד תורה כל הלילה. ואם הוא לא, אז הוא גנב. כי בטח למד כל הלילה, זה רב אלי. צריך לחשוב. למה הוא עייף?
הבן של רבי שמעון בר יוחאי.
טוב. אוקיי, אז למעשה... טוב, לענינו. בקיצור, אז יש משנה ידועה שאומרת, רבי אליעזר בן חיסו אומר, קינים ופתחי נידה הן גופי הלכות, תקופות הגרסיות פרפרות לחוכמה. חשבתי שמן הראוי שנלמד קינים ופתחי נידה, נכון? אם זה פתחי הלכות, אז מה יותר ראוי ללמוד בזה? אז מסכת קינים, אמרתי לכם, ניסיתי פעם אחת בחיים ללמד, ראיתי שזה פשוט היה טעות חמורה. לכן רק פסתי את זה, מי שרוצה, שיסתכל אחרי זה, זה מסכת פרק ג' שם. אבל תראו, תגידו את האמת, יש לכם אנרגיה רוחנית, זה משנה, זה לא משהו... בסדר? אז נלמד מה זה פתחי נידה, פשוט נלמד משנה בפשט של פתחי נידה, בסדר? מה זה פתחי נידה? אחרי זה יש משנה ברוחנית שנלמד, תדעו, בואו נהפוך את הסדר, כי ככה לא נגיע למשנה ברוחנית. בסדר? נלמד קודם את המשנה ברוחנית, ואחרי זה נלמד את המשנה מפתחי נידה, שאם במקרה, לא יודע, אני צריך לגמור, או שזה ייקח יותר מדי זמן, אז לפחות... תלמדו משנה אחת ככה ברוחניות. אז יש מה שנקרא משניות רוחניות. עכשיו האמת שכל המשניות רוחניות, אבל לא כל משניות אנחנו רואים שהן רוחניות. יש משניות שצועקות אני משנה רוחנית, תשים לב. רק צריך לפתוח את העיניים. למשל יש משנה שאומרים אלו עוברים בפסח, כותח הבוליב שחר המדיב וחומץ לא כתוב, לא כתוב לכם, וחומץ האדומי וזיתום המצרי. נו מה זה? חמציון זה ורדאי, אתה צודק. אבל מה זה ברוחנית? מה זה מזכיר לכם? זה קצת לא בדיוק הפשט, אבל מה? אחרי זה ראיתי שכתוב במפרשים. כתוב ככה, כותח הבבלי ושחר המדי וחומץ האדומי. יפה, ארבע מלכויות, רואים שזה ארבע מלכויות, נכון? רק החליפו את היוונים במצרים, צריך לחשוב למה. זה מצאתי אחרי זה שמדברים על זה כמובן. יש משניות שצועקות לך, אני משנה רוחנית. רק תפתח את העיניים. אז כשנודים משניות, תתחילו עכשיו לגרוס משניות, אז תתחילו לשים לב משניות רוחניות, ודי פעם השם מאיר את עיניכם ופתאום תראו שהפירוש של המשנה הרוחנית ותהיו מאושרים. אנחנו עכשיו נלמד בספר על עשרה מאמרות משנה רוחנית. פשוט היא צועקת גם כדי, אני משנה רוחנית. טוב. משנה מסכת בבא קמא פרק א', ארבעה עבוד נזיקים וכו', בסדר? אז זה אתם מכירים, בואו נקרא רק בסוף, שזיק חב המזיק שלם תשומי נזק ומתב הארץ, ומשנה ב'. כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי דיסקו, הכשרתי מקצת דיסקו, חבתי בתשלומים כי הכשר כל דיסקו. בסדר? עכשיו בוא נקרא ברמה מפנו מה הוא אומר על המשנה הזאת. תנא רתם בן זקין, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי דיסקו וכו'. עכשיו אני קורא לאט. וכמה הוא מן המטמיעין התנא הזה, לתלות בעצמו קרירת אחרים. המשנה הזאת, היא לא מנוסחת מוסרים. מה זאת אומרת כל שחבתי בשמירתו? אני התנא, מה? רבי הקדוש הוא הזיק לשור? המשנה פה, הלשון לא הגיונית, נכון? כל שחבתי בשמירתו, כן? אז הכשרתי את נזקו. מי חבתי? מה פתאום חבתי? כל עוד, אף לא ראינו משנה כזה, אומרים, המכשיר את הנזק חייב, המכשיר את הנזק חייב בנזק, נכון? הוא כתוב, שניים אחוזים בטלית, לא, החזקתי בטלית, עכשיו חצי שלי, נכון? לא ראינו אף משנה כזו, נכון? המשנה אף לא אומרת, זה גוף ראשון, הבנת את השאלה. זה אומר, כמה מנת מין אתה מה זה, לא זה עצמו, כי לא תחזים, זאת אומרת, הוא מדבר על נזק, מה אתה אומר זה אתה? הבנתם? מה התשובה? אלא ודאי מנתן, הדרכות שבריחו. זה הקדוש ברוך הוא מדבר בכלל, זה לא סתם משנה. שרצה לזכות ישראל, והוא תנא ירושלמי דתנא לישנא קנילה, כדאיתא בגמרא סיפא דרישא, דקתנא לחמא מזיק. על הסוף הרישא, הרישה זה המשנה הראשונה, וסייפה דרישה זה חווה מזיק שלהם תחיל מנזק לתו הארץ. כן, על זה אומרת הגמרא שם בבבא קמא, אומרת חווה מזיק, חייב המזיק מבעלים. מה זה חווה מזיק? איזה מין מילה זאת? אז כתוב חייב המזיק. אז אומרים שם זה תנא ירושלמי, ששונה לישנא כלילא. זאת אומרת, הם מדברים בצורה קל להם, מה שנקרא. אפשר להגדיר את המשנה, קשה לי להסביר את המילה לישנא כלילא, חוץ מלעשות לישנא כלילא, אתם מבינים? מה שנקרא, לא מדק בקושי. יותר מדי. מה בראש שלו הוא הולך קדימה, בסדר? אז מזה למדנו, אז שהקדוש ברוך הוא זה תנא ירושלמי, שמתם לב? ברכה גמורה, טוב. אז אומרים, זה ודאי קודש בריחו, כי הרעיון הוא להראות שגם הגמרא בעצמה מבינה שהתנא פה זה לא תנא רגיל, אתם מבינים? אז זה ההוכחה שלו. חווה מזיק, זה תנא ירושלמי, גם כן, מה זה? כן, רוצים להראות לך, לרמוז לך שזה פה משהו מיוחד, זה לא תנא רגיל, בסדר? וכך אמר להם, כן, הוא משמע להקל ולא להחמיר. כל מה שכתוב, שיזיק חווה מזיק, זה בכלל לא להחמיר, זה להקל, כי אנחנו חשבנו, הנה בוא נקרא. וכך אמר להם, בניי, אל תרגזו ממה ששנית לכם חווה מזיק לשלם את תשלומי נזק. כי אמנם לא אמרתי במיטב הארץ, הרי מיטב הארץ זה חומרה, נכון? כי מיטב הארץ זה אומר לשלם תשלומים הכי טובים שיש, יש זיבורית, נכון? יש עידית, יש בינונית, נכון? אז פה, כיוון שהוא הזיק, הוא צריך לשלם במיטב הארץ, אז זה חומרה, נכון? שהוא צריך לשלם מרחוש הכי טוב, שהוא אומר, זה לא, באמת, זה לא משמעו להקל ולא להחמיר, באמת, הקדוש הוא רצה להקל אלינו, למה? וכוונה לשפוך את החמה לעצים ואבנים כטעם וכיפר אדמות האמון לפי פשוטו. זאת אומרת, עכשיו אתה, המזיק זה עם ישראל שעובר עבירות, זה המזיק, בסדר? עכשיו אני מחייב אותך רק ממיטב הארץ, זה לא מיטב הנפשות שלך, כן? זה, על זה נאמר וכיפר אדמתו המון, נכון? על זה כתוב שהקדוש ברוך הוא שהוא רצה להניש את ישראל, אז לכן הוא שרף את המקדש, שהוא שפך את חמתו על עצים ועל אבנים. אז נכון שבית המקדש זה מקום מאוד קדוש, ובסוף זה עצים ואבנים והנפשות, הקדוש ברוך הוא השאיר. אז המשנה הזאת שאומרת חב המזיק לשלם את הנזק במיטב הארץ, הכוונה אבל רק במיטב הארץ, ונפשות שלך לא, אז הקדוש ברוך הוא פה רצה להגיד לנו שהוא מקל ולא מחמיר. וכתם חיפר אדמתו עמו לפי פשוטו. עכשיו דרך אגב, כדרך הרמה מפה, הוא עכשיו דרך אגב מסביר את החיפר אדמתו עמו. אתם יודעים איזה חיפר אדמתו עמו? זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, על זה דורשים. חיפר אדמתו עמו זה פסוק, זה אתם יודעים, אני חושב. על זה דורשים בדיוק מה שאמרתי, שהשם מחפר באדמה על עמו. בסדר? אז הוא מסביר הרמה מפה, ולנו פשט יותר נגלה מוכרח. אבל אלה מימה וחיפרה אדמתו עמו, לפי הפשט, נכון? וחיפר באדמתו עמו, אם הפשט הוא שהאדמה מחפרת על העם, לא צריך לכתוב חיפר אדמתו עמו, צריך להיות כתוב וחיפרה אדמתו על עמו, חיפר באדמתו, אלא אחי כאמר, וחיפר עמו על אדמתו שמעלה בתשובה מעשים טובים. אז זה, דרך אגב, הוא רק אמר לנו שחיפר אדמתו עמו, זה לא כל כך כמו שמסבירים, אלא יש איזה עוד הסביר. עכשיו אנחנו חוזרים לנזיקין. כן. וזה וזה כפתור הופך. ואפילו תימא דמיטב הארץ על גוף האדם יתמר. אז קודם הוא הסביר שמיטב הארץ הכוונה לשלם בבית המקדש, בעצים ואבנים, כדי לחפר על עם ישראל, נכון? הוא אומר, אפילו אם תגיד שבאמת הכוונה פה, הכוונה זה כן על גוף האדם, זאת אומרת על הנפשות, שהוא ודאי חלתו של עולם, מכל מקום יש תקווה להחריטו ונפשו בטוב תלים. כי אנוכי אנכי ומוכב שעיך למעני אשר הראו אותי לתת שעור בעיסה, עכשיו הוא יסביר את כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את דיסקו. זה הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, כמו שאמרנו קודם, תכף נראה מה הוא אומר. שוב אתה איך על התוש... כן. אשר הראותי לתת שעור בעיסה. מי זה השעור בעיסה?
אנחנו.
יצר הרע, נכון? יצר הרע, כידוע, קוראים לו השעור שבעיסה, כמו שדרשו במסכת סוכה. ואם זה חבתי בשמירתו, הכשרתי דיסקו, כי יצר, יצר את יצר. יצר לאדם רע ומעורב, כי ידעי את האדם. אומרת, אני אשם, אני לוקח כל אחרית עליי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הכשרתי את מקצת נזקו, אז חבתי בכל נזקו, אני נתתי לך את היצר בלב, נכון? אז למעשה הקדוש ברוך הוא הכשיר מקצת הנזק, נכון? כי כל הנזק זה היה, אם הקדוש ברוך הוא היה עושה אותך מפלצת בעלת יצר הרע בלבד, זה היה נקרא שהקדוש ברוך הוא הכשיר את כל הנזק, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא שם לך גם יצר וגם יצר טוב, אז הוא הכשיר מקצת הנזק, נכון? זה בדיוק הדוגמה, מה זה הכשיר מקצת הנזק? הוא לא עשה חלק מהנזק, אז הוא מתחייב כאילו עשה את כל הנזק, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, אני מרגיש אחריות פה על הנזק, אני אשם. כי, במחאות, כן? אני נתתי לך את היצרה, הכשרתי במקצת הנזק, וממילא אני, הקדוש ברוך הוא לוקח אחריות על כל הנזק. בסדר? בוא נמשיך. ומעיקר הנמי, הכשרתי במקצת נזקו. עכשיו הוא יסביר את ההמשך. הכשרתי במקצת נזקו, חבתי בתשלומים כהכשר כל נזקו. מה זה? אז חבתי בשמירתו, זה אומר שבמקום לשמור על החלטת היצרה. ומאז הכשרתי מקצת נזקו, תכף הוא יסביר. שמיעת יצא הריח, חבתי בתשלומי לזכור, איך אשר כל לזכור? כתם בסדר, הרי יש מה שקרה את הסיפור הידוע שם, על שבא הירח והשמש, בני הקדוש ברוך הוא, שהוא אמר, המאור הגדול ומאור הקטן. אומרים, הרי כתוב בספר בראשית, בהתחלה כתוב את שני המאורות הגדולים, ואחרי זה כתוב, מאור גדול ומאור הקטן. שואלים, מה זה, קודם שני גדולים, עכשיו אחד גדול, אחד קטן, מה קרה באמצע? אלא באה לבנה לקדוש ברוך הוא ואמרה, לא ראוי לשני מלכים להשתמש בכתר אחד. אני והשמש, אמרה, אז לכי ומעטי את עצמך. אז הלבנה תהייתה קטנה, והשמש נשארה גדולה, בסדר? אז הקדוש ברוך הוא למעשה, הוא זה שמיעט את הלבנה, בזה הוא הכשיר בקצת הנזק, ולכן מה שמסביר פה שהוא משלם את כל הנזק. סעיר עזים אחד, חטאת להשם, הכוונה שאנחנו מקריבים קורבן בראש חודש, זה בשביל הקדוש ברוך הוא, שהוא משלם עכשיו על הלבנה. ומעיקר אינמי, הכשרתי מקצת לזכור, אז זה אמרתי. ולפיכך לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ונוגע הריח לא יעיר לך, כי השם יהיה לך לאור עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לקח אחריות על משהו מעט הריח, והוא יעיר לנו בשביל שניהם. לא צריך יהיה את השמש והריח, הקדוש ברוך הוא לקח אחריות על הנזק שלו, והוא עכשיו יעיר לנו לגמרי. בואו נמשיך. רבנן מתנו בור ששני שנוטפין השני חייב. למי יש שכל עכשיו להסביר מה הקשר? מה הקשר? פתאום תוקע פה משנה אחרת. מה הקשר? נו, קצת שכל. מה הקשר בין מה שהוא אמר קודם? פתאום אומר רבנן מתנו בור ששני שנוטפין השני חייב.
לא להחיר
מאיתנו את האחריות. נכון, איך? נכון, אבל איך?
שני שותפים, זה לא רק
הראשון,
זה גם
השני אשם. רק השני אשם.
אנחנו
השני. בדיוק. כי, אז בור של שני שותפים. זאת אומרת, הוא אומר, אני והקדוש ברוך הוא שותפים ביצירה. השם נתן לי את היצירה ואני יכול להילחם איתו, נכון? אז עכשיו אני והקדוש ברוך הוא שותפים בבור שהוא נקרא היצירה, נכון? אז לכאורה לפי המשנה הזאת, הקדוש ברוך הוא לא חיסה, ועכשיו אני אחראי, אז אני לא חיסיתי, אני אשם, לא הקדוש ברוך הוא, אז אני עכשיו צריך לשלם את הכל. בסדר? ברור כזה זה. רבנן מתנו בור של שני שותפים, השני חייב. אמנם אנחנו פשענו ומרינו, והוא וידוי מעל לאורך המקום, זאת אומרת, באמת, לכאורה, אנחנו אשמים. אמר הקדוש ברוך הוא לא ככה עמידה, אלא כיסאו השני כראוי, אלו תקנות חכמים עושים סייג לתורה, ונשאר שם שור חמור ומת, פתור. אם השני כיסא אותו כראוי, זאת אומרת, נכון שאתה עכשיו אחרי ליצר הרע שלך, אבל כיוון שבאו חכמינו ועשו סייג לתורה, זה נקרא כיסאו כראוי. אז עכשיו, גם אם נפל שם שור חמור, כמו שסביר בהמשך, יש סוגי אנשים של שור וסוגי אנשים של חמור. אז גם אם נפלת בבור, אז זה לא נורא, כי כבר חזל, עזרו לה, הם לקחו אחריות על הבור, וחיסו אותו עם הסייגים של התורה. וממילא עכשיו, כיוון שהשני כיסה אותו כראוי, אז עכשיו הוא כבר לא אשם, אז הקדוש ברוך הוא לא אשם, כי הוא השותף הראשון. ואנחנו לא אשמים, כי באו כבר רבותינו, וחיסו את הבור עם הסייגים והגזרות שהם גזרו על כל, על כל ההלכות. וממילא נפלנו, נפלנו, כבר לא בעיה שלנו. בסדר? עכשיו הוא מסביר את השור והחמור, אני מדלג על זה. לפיכך השני פתור. אז אנחנו כבר בסדר. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם אין לכם אחריות, כן? אני לקחתי את כל האחריות עליי. בוא נלך לסוף. כמו שכבר דרשו בפרק חלק, לי גלעד לי מנשה, על חיבתם שפושה שרד לפני המקום, אחרי הוא כבס הנגד מגדיים. שם אומרים לי גלעד לי מנשה, זה אחאב שמת בגלעד, ומסבירים שם איך כל פושעי ישראל היותר גדולים, בסופו של דבר זה מה שהקדוש ברוך הוא מחבב אותם, ואחרי שהוא יחבס מהם את הנגע, אז הוא אוהב אותם עם בניו, ואין, בקיצור, לא יידח ממנו נידח, כמו שאומרים, לא ייפול צרור ארצה. אפילו הפושעים היותר גדולים של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לקח את האחריות על כל הבעיות שלהם. הוא בסוף יאסוף אותם, בסדר, אז הוא קצת יהפיך אותם סדרת חינוך לפני זה. אבל אחרי הסדרת חינוך, הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אמר, אני חייבתי בשמירתו, אני עכשיו אחריותי, אני נצאתי לך את היצרה, אני באחראי לאסוף אותך חזרה, לקחתי אחריות. אז עד כאן, דוגמה למשנה ברוכנית, יש עוד כאלה, יש הכלב והקדיש קפצו בראש הגג. מכירים? הכלב, גם כן מנזיקין שם, בבבא קמא, הכלב והגדיש קפצו מראש הגג, והכלב שהלך לחררה ונטל את החררה והדליק את הגדיש. כן, אז זה הרמב"ם פעם אומר, זה קין והבל, זה הכלב והגדיש קפצו בראש הגג. כן, בקיצור, יש משניות נפלאות ברוכנית, פה עוד הודעה חדשה, יידך זילו גמור, עכשיו יזמנכם לעשות את זה, ללמוד. מה מצרינו מבחינת זמן? יש עוד? יש לכם עוד אנרגיה נפשית? מה? אני יודע ששבע, אבל מתי אני צריך לגמור? יש זמן, אין בעיה. אז עכשיו נלמד משנה בפשט, מה שנקרא, מה שנקרא פתחי נידה, פה צריך לדרוש קצת, לא כמו עד עכשיו. טוב, אז פעם אחת תדעו מה זה פתחי נידה, גם כן טוב, לא? תבלי שם כינים פתחי נידה. תדעו מה זה פתחי נידה. טוב, אז זה משנה מסכת ארכין, אני קורא רק את מה שמודגש בקו. אין פתח בתואה פחות משבעה, ולא יותר על 17. בסדר? אז זה פתחי נידה, פתח זה הפתחים, אין פתח בתואה פחות משבעה ולא יותר על 17, אז זה מה שנקרא פתחי נידה. עכשיו אנחנו נסביר פעם אחת שתבינו מה זה פתחי נידה הזה ומה זה אין פתח בתואה וזו. אז קודם צריך ללמוד, לקרוא מפירוש הברטנורה את דין נידה דאורייתא. היום לא מתקיים דיני דאורייתא. היום כל אישה שרואה טיפה דם כחרדל סופרת שבעה נקיים. זאת אומרת, היום אין דבר כזה של דין נידה דאורייתא. בכל מקרה, בעזרת השם, שיבוא אליהו הנביא ולמד חכמי ישראל שוב להבדיל בין דם לדם, יחזור בעזרת השם גם דין נידה דאורייתא, ואז כל זה יהפוך להיות רלוונטי חזרה. בכל מקרה, מה דין נידה דאורייתא? אני קורא עכשיו בבית נורא ומסביר. שאם התחילה וראתה היום, מונה שישה והוא. ראתה שניים, מונה חמישה, והם, ראתה שלושה, מונה ארבעה, והם, ואפילו ראתה כל שבעה, פסקה לערב, תבט ולשמשת, מיום שביעי ואילך. מיום שביעי ואילך, אבן ימי זיווה. אז זה הולך ככה, למעשה, יש מין ספירה קבועה, שכל אישה, מהיום פעם הראשונה שהיא רואה אדם בחיים, היא מתחילה לספור 7-11. מה זאת אומרת? שבעה ימים ראשונים, זה נקרא שבעת ימי נידה, שבהם זה לא משנה אם היא ראתה יום או יומיים, שלושה או ארבעה או חמישה, העיקר שביום השביעי, לפני ערב, היא אמורה להפסיק, זאת אומרת, היא אמורה להפסיק לראות דם, ואז היא בודקת עצמה, ברגע שהיא לא ראה דם, היא טובלת לערב, ומיום השמיני היא מותרת. בסדר, זה דין נידה דאורייתא. זה בכלל לא משנה אם היא ראתה יום אחד או שניים, היום הראשון והשלישי והחמישי, העיקר שעד ביום השביעי בערב, באמת לפנות ערב, היא כבר לא ראתה, ואז למעשה היא תורה. אחרי זה מתחילים 11 ימי זיווה. ימי זיווה זה ימים שבהם היא לא אמורה לראות דם. אם היא רואה, זה בעיה. זאת אומרת, זה לא משהו נורמלי, כי באופן נורמלי אישה אמורה לראות כל X זמן, בוא נגיד 28, 30 יום, זה תלוי, אבל זה דבר נורמלי. אבל בתוך התקופה של 11 ימי זיווה זה לא נורמלי, זה כמו סוג, אני משווה קצת, זה כמו סוג של צרה. צרה זה משהו שהוא מעיד על בעיה, נכון? כמו זיווה אצל איש. ובתוך 11 ימים האלה, הראשונים, אחרי שהופיעו, אחרי שבעת ימי הנידה, היא אמורה לא לראות בכלל. אחרי זה, למעשה, באים ימים שהם פער והם לא נידה ולא זיווה, מתי שהיא תראה בפעם הבאה, זה יכול להיות אחרי יומיים, אחרי 11 יום, יכול להיות שבוע, יכול להיות חודש, יכול להיות שנתיים, זה לא משנה, מהרגע זה יעשה, תפוך להיות נידה. נכון, שיטת ברמה קצת שונה, אבל להנחה ככה פוסקים, וכל הראשונים אחרי אומרים ככה, אם אלה זה מה שאנחנו מסבירים. בסדר, אז הולך שבעה, אחרי זה 11, אחרי זה כמה שאתה רוצה. פעם הבאה שהיא רואה אחרי השבעה, אחרי 11, אז היא מתחילה אותה את הספירה, עוד פעם שבעה ימים, תובלת, ועוד פעם 11 יום וכו'. אם היא ראתה בתוך ימי הזיווה, יש שלוש אפשרות. אם היא ראתה יום אחד, היא נקראת שומרת יום כנגד יום, תובלת לערב, היא תורה. זאת אומרת, היא שומרת יום אחד. אם היא ראתה יומיים, אז גם כן יום אחד. אם היא ראתה שלושה ימים, היא נקראת זווה גדולה, ואז מה היא צריכה? שבעה נקיים. זאת אומרת, אם היא ראתה יום אחד, אז היא צריכה לשמור יום אחד. אם היא ראתה יומיים, גם כן צריכה לשמור יום אחד. אם היא ראתה שלושה ימים, בתוך ימי הזיווה, אז היא צריכה שבעה נקיים, ואחרי זה, בפעם הבאה שהיא תראה, היא תחזור לימי הנידה מההתחלה. בסדר? זאת אומרת, השבעה נקיים מתארים כל דבר. ברור העיקרון? יופי. עכשיו, עוד דבר אחד שצריך ללמוד לפני שנראה את המשנה עצמה. ימי הזיווה שלפני הנידה לא נחשבים. אם למשל אישה ראתה את היום האחרון של ה-11 יום, כן? ואחרי זה ראתה עוד פעם אחת, אז מה היא? היא נידה. זאת אומרת, היום שהיה לפני זה הוא הלך, מה שקרה. בן קודם צריכה לשמור יום אחד, אז היא שמרה את היום הזה, ובערב היא כבר לא יכולה לטבול, כי מגיעים ימי הנידה, ואז עוד פעם. מתחילים השבעה ימים. זאת אומרת, היום האחרון של ימי הזיווה הוא לא מעלה ולא מוריד. אם היא ראתה יומיים לפני הנידה, אז מה יהיה הדין? אותו דבר, זה לא משנה כלום, כי יומיים גם גרה לשמור יום אחד. נכון? אבל אם היא תראה שלושה ימים לפני הנידה, אז מה יהיה הדין? אז היא צריכה שבעה נקיים כבר, כי שלושה ימי זיווה זה כבר לא משנה מה היה אחרי זה, כבר עכשיו צריכה שבעה נקיים, ברור? זה עקרונות. עכשיו, המשנה הזאת של פתחי נידה, היא עוסקת בשאלה מתי האישה יכולה לחזור חזרה לספירה המקורית שלה. מתי היא יודעת בוודאות שהגיע יום נידה ראשון, אתם מבינים? זאת השאלה. זה לא עונה על השאלה, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה לא עונה על השאלה מתי היא תורה לבעלה. היא תורה לבעלה לא דווקא אחרי 17 יום, היא תורה לבעלה לפני זה כמו שתכף נראה. אבל הנושא של פתחי נידה זה אומר, אישה שטעתה, לא יודעת, הייתה בקומה במדבר, בסדר, היא ובעלה היו במדבר, התעוררו פתאום, היא לא יודעת, היא תעוררה, לא יודעת אחרי כמה זמן, לא יודע מה היה קודם, לא יודע שום דבר, פתאום ראה שהיום היא ראתה, בסדר, זה המקרה, היא לא יודעת בכלל מה היה קודם, כמה זמן היא צריכה לחכות בלי לראות דם, כדי לדעת שמעכשיו היא מתחילה את כל הספירה מההתחלה, 7-11, 7-11, ברור? זה השאלה פה. עכשיו, מה אנחנו עושים פה? אנחנו לוקחים למעשה ורואים מה קורה בכל מקרה שהיא רואה X ימים. אם היא רואה יום אחד או שניים או שלוש או ארבע רצופים, לפי זה איפה נמקם אותה על ציר הזמן כדי שניקח את המקרה הכי גרוע. מבינים מה אני אומר? בואו ניקח את הדוגמה הראשונה. נגיד שהיא ראתה יום אחד, שזה מה שיש לכם למעלה שם בטור. אם היום הזה היה בתוך ימי הזיווה, כמה הייתה צריכה לשמור? יום אחד, נכון? אם הוא היה בתוך ימי הנידה, כמה הייתה צריכה לשמור? תלוי איפה בימי הנידה. אם זה היה ביום השישי של הנידה? יומיים, לא משנה אם אתה סופר את השביעי בתור אחד או לא, נראה יום חמישי, שלושה ימים, נכון? זאת אומרת, מה המקרה הכי גרוע? המקרה הכי גרוע זה מה? שזה בדיוק כל 17 יום. היא ראתה ביום הראשון, נכון? ואז יש שבעה ימי נידה, ואחרי זה 11 ימי זיווה, ואז היא חוזרת. זאת אומרת, המקרה הראייה אחת, במקרה הכי גרוע, אנחנו נמקם אותה ביום הראשון של הנידה. כי כל מקום אחרי שנמקם אותה שם על הסקאלה, אז היא צריכה למעשה פחות ימים כדי להגיע חזרה להתחלת הספירה מחדש, נכון? יופי. בוא נגיד שאישה שראתה יומיים. איפה נמקם אותם? אם נמקם אותה בימי גזיבה, אז מה יקרה? אז יום אחד היא צריכה, נכון? אם בתוך ימי נידה, אז מה? היא צריכה את מה שנשאר עד הסוף, נגיד חמישה ימים או שבעה או שלושה ימים, תלוי איפה הם יקמו אותה, נכון? מתי היא צריכה הכי הרבה זמן לשמור, לראות, לא לראות דם, אם נגיד שזה היה שני ימים ראשונים של הנידה.
לא, למה?
עד
לפני. אם זה היה אחד לפני.
יפה, נכון. אם זה היה שני ימים ראשונים של הנידה, ואז מה היה? כמה זמן הייתה צריכה לחכות? שקט רגע. בוא נראה שעוד מי שמבין פה. אם זה היה יומיים ראשונים של הנידה, כמה הייתה צריכה לחכות? 16, נכון? עוד חמישה ימים עד סוף ימי הנידה, ועוד 11 ימי זיווה, נכון? אבל איזה מקרה יכול להיות יותר חמור? זה כתוב לכם, הכל כתוב שם. מה שהסברתי, כי אם היום, נגיד שהיום הראשון שהיא ראתה היום האחרון של הזיווה, ואז הוא לא שווה כלום, היום השני זה עוד פעם ביום הראשון של הנידה, אז חזרנו למצב הקודם, נכון? זאת אומרת, אם נמקם את זה בצורה כזאת, אז עוד פעם אנחנו במצב הכי גרוע מחדש, זה עוד פעם 17 יום, נכון? נגיד שהיא ראתה שלושה ימים, אם שלושה ימים יהיו בתוך ימי זיווה, כמה צריכה? שבעה נקיים, נכון? אם הם בתוך שבעת ימי הנידה, כמה היא צריכה? כמה שנשאר עד הסוף, נכון? מה המקרה, איך נמקם את זה הכי גרוע? נשים שניים לפני, נכון? ואז השני ימים ראשונים, מה שקרה, התבזבזו, לא עזרו לנו כלום, והיום אחד נמקם אותו במקום הכי גרוע מחדש. בסדר? זה ברור? מה שאני אומר, יש שם ציור כזה יפה. איך אפשר לא להביא? בסדר? נגיד שירת, לא? אני אסביר עוד פעם. כל הנקודה פה, בוא אני שם רגע שאלה ואז נחזור אליך. אחת שראתה יום אחד, מתי יכולה עכשיו להיות תאורה לבעלה? כמה זמן צריך לחכות? כמה? כמה? כמה ימים צריכה בשביל להיות תאורה לבעלה?
שבעה נקיים?
לא.
11
פלוס 7? לא. כמה? אולי אומרים נכון, אני לא שומע פשוט. 1 ו-6. זאת אומרת, היא צריכה עוד 6 ימים, נכון? למה? אם היום הזה בימי זיווה, אז כמה היא צריכה? יום אחד. אם זה היה בימי נידה באמצע, אז צריכה את הזה. המקרה הכי גרוע, זאת אומרת, היא תאורה לבעלה כבר ביום השמיני. אבל היא לא יודע, אם היא תראה שם ביום השמיני, ביום השיעי תראה, היא עוד פעם לא תדע אם היא תאורה כי היא הייתה אז בימי זיווה, או היא תאורה כי היא הייתה בחמי דידה. היא צריכה עוד פעם לחכות 17 יום, נכון? זאת אומרת, השאלה לא מתי היא תאורה לבעלה. השאלה מתי היא יודעת בוודאות שהגיעה מחדש לספירה שלה. ברור? אז לכן אתה ממקם את הראיות שלה על ציר הזמן בנקודה הכי גרועה. שאם היא תחכה את הזמן הזה, אז ודאי היא מתחילה מחדש. אתה מבין? יפה. אז אמרנו שאם זה 3 ימים, אנחנו ניקח 2 בזיווה, 1 בנידה ויוצא 16 יום. בוא נגיד שזה 4 ימים. נגיד שהיא ראתה 4 ימים רצופים. אז מה, איפה נמקם את זה? אולי נמקם 3 בזיווה ו-1 בנידה. אז עוברים לנו 17 יום. יותר טוב, לא? נכון, אם זה 3 בזיווה זה רק 7 ימים, נכון? אמרנו שזיווה, 3 ימים בזיווה זה כבר הכל מתחיל מההתחלה, זה רק צריכה 7 נקיים. אתה לא יכול לשים יותר משניים בזיווה קודם, אתה שים יותר משניים בזיווה, אז כבר תפוסס את הכל, נכון? אז למעשה תמיד תשים שניים בזיווה, ועכשיו תתחיל ללכת, עכשיו לאט לאט הזמן מתקצר, אתם רואים? ב-4 ימים זה כבר 16 יום, אחרי זה 15, אחרי זה 13, זה וכו', נכון? זה הימים הנקיים שצריכה לראות. בוא נגיע לסוף. מתי זה כבר לא יהיה יותר אף פעם משבעה נקיים? אחרי, ביום ה-13. אבל לא משנה יותר. אם היא תראה עכשיו 80 יום, מה זה משנה? נכון? כי 80 יום היא כבר עברה, היא כבר לפחות הגיעה 3 ימים בתוך ימי זיווה. ממילא זה כבר לא משנה כלום, צריכה 7 נקיים וגמרנו, נכון? אז ברגע שהגיעה בוודאות 3 ימים בתוך ימי זיווה, אז זה כבר לא משנה. אז זה כבר 7 נקיים ושלום על ישראל. מבינים את העיקרון? אז זה מה שנקרא פתחי נידה. לא יודע את זה. טוב, אז בזה גמרנו את החלק האחרון. ועכשיו הגיע הזמן להגיד רב פאפה, רב פאפה, בקיצור, אם אני ארוויח שאפילו, לא יודע, 3-4 אנשים, 10-15-50, התחילו ללמוד משניות, תראו ללמוד משניות, א', זה ממש כיף, באמת, אני מאוד שמח בזה, אני חושב שאני יודע שהתחלתי, עוד לא ידעתי כלום בתורה, התחלתי ללמוד משנה. לא רק זה, כיוון שהרב שלי היה מהר"ל, אז לפני שפתחתי את הגמרא פעם ראשונה, אני חושב שכבר עברתי פעמיים לפחות עד שש משניות. כי לא יודעת, גם היה כתוב ללמוד כתוב משנה, אז למדתי משנה, לא ידעתי שכל העולם נוהג אחרת. אני התמים, פשוט חשבתי שזה מה שהרב אומר, כולם עושים. אני אספר לך עוד סיפור שאני בתמימותי האינסופית עשיתי. לא קשור לנושא. גם כן, לא ידעתי הלכה, אז למדתי את המשנה ברורה. יש תענית בית אי בית, מישהו שמע על זה? בית אי בית, כתוב, אחרי החגים יש בית ראשון של הבית אי בית. אני טמבל, אני יודע, בית אי בית, אני טמבלתי, אני פעם הולך למרכז הרב אחרי תפילה למטה. אני רואה את הרב, זה לא משנה. שם שוטה ואוכל, כולו עושר בבית אי בית. לא בית אי בית היום, מי לועג בזה? אז אז אני אומר, בזכות זה גם למדתי את המשניות, התחלתי מאוד משניות, כי חשבתי שככה כולם עושים, אני צריך לדעת שאני אסתם בלהיחיד בעולם. בקיצור, אז אני אומר, אל ללמוד משניות זה קל. ב', אני אומר, זה קל, זה משהו שעשו תמיד, נגיד בצבא זה ממש קלאסי, זאת אומרת, אין דבר יותר מתאים לצבא משניות, זה מה שאתה יכול להחזיק בכיס, יש כל הזמן זמן לזה, לפני המטווחים, אחרי, גמרא זה מאוד קשה להחזיק ראש בצבא, יש אולי גאוני עולם שיכולים ללמוד גמרא תוך כדי מטווחים, אבל משנה, אין שום בעיה בעולם, באמת, זה פשוט דבר קל, נעים, חביב, מרוויח. טוב, אמר רבי יהושע בן לוי, אתם יכולים להכיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, במסכת אוקצין, יש גם הרבה מה להגיד למה דווקא הגמרא נגמרת באוקצין, אבל זה לא עכשיו. שנאמר להכיל אוהבה יש, יש בגימטריה 310 כמובן, ועוד צוותיהם המלא. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אני גם כיוונתי ליום הזה, כי זה יום שנה של אבא שלי, זה לא מקרה, אני משתדל לגמור משהו כל יום שנה, אז דרך זה גמרא, זה משנה. אחרי אני גם אגיד קדיש, אז זה אנחנו נגמור. נגיד ישר את הקדיש, אני משגר כבר. עולה רב פאפה ורב פאפה. טוב, אני אומר קדיש בשבילכם, ובזה אנחנו... גדל והתקדש, שמי רבה, ואלמד הוא עתיד להתחתתה, ולאחיה נטיה, ולאפה כעתרון לחיי אלמה, ולבני קרתא בירושלם, ולשכלל לחלי בגבה. ולמעיקר פולחן הנוכרה מערה, ולעתיו הפולחן הדשמיה לאטרה. וימליך קודש ברוכו במלכות ויקרי, ויצמח פוקנה וקרי משיחי, בחריכון ובימכון ובכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי, על מיה יברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתעלל ויתדר ויתעלה ויתעלל שמי בקודשה בריחו. לעילה מכל ביחתיו ושירתיו ושבחתיו ונחמתיו, אמירן בעלמיו, אמרו אמן. על ישראל ועונה ותלמידיו ועל כל תלמידי תלמידיו ועל כל מה דעסקים בהוראת הדיברת הקדיש העדן. וזה בכל אתר ואתר יהיה לו חון וכל שלמה רבה חילה וחיסטה ורחמי וחיי וחיי ולוי וחיי. ופורקנה מקדם אבון לבשמיה ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יש שלום ירומה ויש שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עד
כך.
להתחיל מההתחלה? לא ידעתי, אני לא... אני לא נוהג בזה, אבל בסדר. רגע, זה לא תירס. לא תירס. רבא גנמה,
עומדים,
מה תירס? זה בעיקרון הזה.
בעיקרון?
אני מנק לומד, זאת אומרת, למה צריך לעשות משהו להחליט?
גם, כתוב את מריאה.
טוב, אם שלומי אומר, אז... הנה כתוב למעלה, למה זה רב של משנה? לא ממש צריך ללמוד את המשנה ושנה בברכות. צריכים לאכול בינתיים, זה לא מפריע לי. כן. זה רמז שאני צודק, אבל דף הראשון קרוע. מה היה?
אתה
יודע את זה בעל פה. הקדוש ברוך הוא אמר.
מתי?
מתי? לא רואה בסוף שלא מלאכותי.
לא, לא מלאכותי.
אני אומר לך בבוקר, מה את הפרק הבא? כסדר, מה אני צריך לעשות משהו? לעשות כאילו.
לא, כתוב ש...
כתוב, מחר בבוקר אני עושה כאילו.
כתוב מיד אחרי.
יש עניין לעשות שום דבר מלאכותי. כל צירות אמיתי.
זה גם כתוב.
מלאכותי, כי זה לא לימוד עכשיו באמת. בשביל לגמור עוד פעם, תבין מה? בשביל כאילו לה... לא, בשביל כי למדתי פה, אני אמור ללמוד
באותו מידע שאתה קורא את המצב התדף אחר כדי לבצע את
הדף של המצב תביאי משנה, נו הרב אלי אמר יאללה נו איץ' עליי גזר עליי הרב אלי, מה יש? טוב, אנחנו נלמד משנה ראשונה ברכות, זה בטח כולם יודעים.
ממתי?
ממתי קוראים את שבועות בערבית?
שעה שהכהנים.
שעה שהכהנים חושבים כל זאתם. פעם הייתי לומד באוטו בשניות בעל פה. זה היה קלטות, אפשר היה להעביר, למדתי עד שביעית, ידעתי בעל פה. עד אחרי שביעית, אבל יש לי לשכוח את הכל. זאת אומרת, אני עדיין זוכר הרבה, אבל זה לא, כי פעם הייתי יכול לתקלים את זה. אז שניים, בערך למה שזוכר, זה פרק א' ברכות, זה אני עוד זוכר. אני רוצה לחזור לזה, אבל עם הסידים זה הרבה יותר קשה. קשה לך להעביר אחורה קדימה תוך כדי נהיגה. זה הלוחש על הטייפ. ממתי קוראים שמע בערבית? בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. אומרים להם עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. מעשה שבאו בניו בבית המשתה, אמרו לא קראנו את שמע. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אותה לקרות. אז מה הם אמרו, מה הם שאלו אותו? מה שאלו אותו, מי זוכר בעל פה? זה ברור, זה כתוב כאן,
מתי?
למה? מה השאלה שלהם הייתה על שיטתו? הם שאלו על שיטתו משהו.
אז למה חכמים אמרו את זה?
האם הם הולכים עליך?
נכון. שאלו, האם חכמים חולקים עליך בעיקרון, או זה רק גזירה? זאת אומרת, הם גוזרים ואתה לא, אבל האם יש איזה מחלוקת בעצם המצווה, או שחכמים מסכימים באופן כללי למה שאתה אומר, אבל הם רוצים שהאדם לא יגיע בטעות. אז הוא אמר להם, לא חולקים עליי, אלא הם רק גוזרים. זה בגלל זה. כי אחרת, מה הקושיה? בסדר, אני שאני חולקים עליו או לא. עיקר, הלכה כרבים. אז אמר להם, אם לא עלה סרט, חייבים אתם לקרות. ולא זו בלבד שכל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. הקצר חלבים ואיברים מצוותם עד שיעלה עמוד השחר, וכל הנחלים יום אחד מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. אם כן לאמרו חכמים עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. מה לא נכון פה? לא נכון. מה, איזה קושיה יש פה? ככה אני לומד גרסה. אני זוכר את זה, זה לא חוכמה, זה רק הראשונה. איזה קושיה יש פה?
הקצר חלבים ואיברים.
נכון מאוד. נכון מאוד. יפה, שלמה יעזור את המון חכם. הקצר חלבים ואיברים כן נשארים על מזבח עד למחרת. זאת אומרת, עד עלות שעה, לא גוזרים עליהם עד חצות. זה לא נכון, זאת אומרת, רק על קריאת שמע באמת גוזרים עד חצות. באמת, נחלים יום אחד באמת גוזרים עד חצות, אבל יותר חלבים ואיברים לא גוזרים עד חצות. כן, ממשיכים להשאיר אותם על המזבח עד למחרת באמת. אז למה כללו אותם ביחד? אז הם מסבירים שבסדר, זה כולם באמת עד אור הבוקר, אבל חכמים גזרו רק על זה. אז ככה לומדים, כמו ששלומי אסף, ככה לומדים בגרסה. זאת אומרת, אתה קורא, מעביר בראש את מה שאתה זוכר, אפשר קצת לרענן תוך כדי ריצה, ואופ, חושבים קדימה. עכשיו, אני אומר, אחרי פעם, פעמיים, שלוש, אתה עובר על המשניות, זה מתחיל להיות קל מאוד מאוד מאוד. יש אותם תמיד משניות מסובכות, שצריך לחזור עליהם הרבה פעמים. אבל רוב המשניות הם כאלה, זאת אומרת, מה, יש שם... אתה קצת נזכר, אתה רואה את הספרות, הן לא ספרות קשות. אתה מעביר את כל התורה בראש כל הזמן, אתה מבינים? עד כאן. יש כואב.
תודה רבה.